עבודה עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 60. פסקה אחרונה. תחתית העמוד. שנה אחרי שאיבדה את בעלה, סיפרה חנה. חנה. זכיתי לשנות עושר רבות וילדתי 5 ילדים בריאים. לכן אני אומרת לעצמי וחוזרת ואומרת לעצמי שאין לי שום סיבה לילל בכאב. באמת אין לי שום סיבה. זכתה לשנות עושר. אבל זה בדיוק מה שאני עושה כל הזמן. זאת אומרת, העובדה שהיא זכתה לשנות עושר רבות וילדה 5 ילדים לא ממוסס את הכאב. לא מאפשר לה לפנות מן הכאב לשמחות החיים. לא מאפשר לה לתעל את הכאב, כן? למקומות של יצירה ועשייה. פשוט חבל. זכית לשנות עושר רבות וילדים. זה גוף הסיבה. זה גוף הסיבה, כן? בעצם להתייחס לכאב בצורה שונה. אז למה את ממשיכה ליצור נתק מלאכותי בין מציאות הכאב לבין העובדה שזכית לשנים רבות וילדים בריאים, 5 ילדים בריאים. למה אין זיקה? כאילו אדם הוא ברוגז עם החיים שכואב לו. אני ברוגז עם החיים, לא אכפת לי שאני בורא. לא אכפת לי שאני מפרנס טוב. לא אכפת לי שיש לי אישה נדרת. לא אכפת לי שיש ילדים מקסימים, יראי שמיים. לא אכפת לי, כואב לי. זה לא שייך. אתה חייב לפתוח את מציאות הכאב כדי שהוא יהיה מושפע. ומתברר מתוך שאר צדדי החיים. הוא לא יכול לעמוד בפני עצמו. מיין, 7 כבשות הצון. כן? העומדות לבדנה. הוא לא יכול לעמוד לבד. הוא צריך להיות מושפע מכל האירועים. אין מקום לברוגז הזה. אבל זה מה שאני עושה כל הזמן. אבל זה מה שבדיוק אני עושה. כל הזמן, למרות שאני חוזרת ואומרת לעצמי. שזה היה רצון השם. איך אומרים? מאז הכאב, השם כבר התקדם מזמן. הוא הביא לך 5 ילדים. הוא מתקדם. את לא שמה לב שהוא מוביל אותך למקומות חדשים, להישגים חדשים, למתנות חדשות. הוא רוצה למתק לך את הכאב. למה את מתבצרת שם? אייקה. למה אתה מתבצר בכאב של החטא? בוא תשוחח איתי, בוא תתנחם, בוא תתחרט, בוא תחזור בתשובה, ונחזור להיות בכיף. חברים, בוא, נחזור. מה אתה מעניש את עצמך על זה שחטאת? למה אתה שרוי בכאב הנורא של החטא? הקדוש ברוך הוא מזמין אותך. קדימה, בוא, תקרב אליי. נקבה, תסובב גבר. חדשות אני עושה בארץ. נקבה, תסובב גבר. די עם הכאב של הגלות. נכון שהגלות זה מין גירושים כאלו, שקדוש ברוך הוא כאילו מגרש, כך בלשון הנביא, קדוש ברוך הוא מגרש את עם ישראל. אבל כשהוא רוצה לחזור, הוא אומר לה, ראיה, בואי תחזרי לי, נקבה, תסובב, גבר. די לכאב, אני מזמין אותך. חדשות אני עושה בארץ, נקבה, תסובב, גבר. קדוש ברוך הוא כבר מאז המקרה שקרה, מאז הכאב, כל כך הרבה דברים עשה למענך. באמת הרבה דברים. דברים באמת נפלאים. זכית לחתן, 2-3 ילדים, קלות נהדרות, באמת. וחיתנת בת או 2 שלך, עם תלמידי חמים נהדרים, אצילי נפש. אתה עוד כואב? אתה מפנה עורף לקריאה האלוקית, להשתחרר מן הכאב, לאבד אותו, כמו שאמרנו אתמול, לצמוח מתוכו. הלאה, הלאה, קדימה, קדימה. למרות שאני חוזרת ואומרת לעצמי שזה היה רצון השם, הכאב בכל זאת משתלט עליי. כאשר אני נמצאת בחברת נשים שבעליהן בין החיים. השוואה. כן? זה ההשוואתיות. היא לא קולטת שמסלול החיים שלה הוא שונה. מסלול החיים שלנו הוא שונה. אז איך מנציחים את הכאב? בזה שרואים נשים שבעליהן חיים. ואז נזכרים שלי אין בעל. כך מנציחים את הכאב. כל הזמן חוזרים נקודת הכאב. בפני עצמה, או דרך השוואות. ההשוואה היא, כמובן, מה היא עושה? היא מעוררת את הכאב יותר, נכון? כי לה יש ולי אין. אבל זה לא המסלול שלה. המסלול שלך הוא הכרח לגמרי. מסלול החיים שלך, כפי שאנחנו רואים, שאין לך בעל. דרך המציאות הזו, הקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לך. דרך המסלול הזה רוצה לקדם אותך. אז אם אתה בסיירת מטכ"ל, אני זוכר שהיינו בצבא, אז אנחנו היינו נחל בני משקים, ולידינו בבניין, בניין סמוך, מה שקרובים, היה שייטת 13. היינו יוצאים ביחד, לפעמים לריצות, סביב הבסיס. אז הם היו... הם היו... האימונים שלהם היו יותר קשים, קיצור. יותר קשים. והוא כאלה חיילים, אצלנו במקדוד שלנו, של בני משקים, זה גם כן, לא... אני לא מדבר על עצמי, כי אני... לא הייתי חייל מי יודע מה, אבל החבר'ה היו באמת רציניים. היו כאלה שהיו רוצים להתחרות עם השייטת 13, להתחרות איתם. לנשוף להם בעורף. הם היו רוצים לפנינו, כן? היו כאלה אצלנו שרצו להדביק אותם. אז הם היו קובעים את הקצב ורצים אחריהם. אבל זה לא מתאים למחלקה. זה לא מתאים, זה לא מתאים, נו. זה לא שייך. אז אתה יכול לרוץ, בסדר. היה שם איזה נפל טייס אחד. לא שהיה טייסים, אפשר עכשיו איזה כושר, כן? אבל היה שם נפל טייס אחד שהוא הצטרף אלינו לגדוד. ועוד איזה מישהו שם שגם פרש משלדג או משהו כזה, גם שם, היו אצלנו בבני משקים, היו גם נפלים, יחידות אליט. נפל טייסים, נפל שלדג, נפל טייסת, שייט, אני אומר. אבל הם רצו לראות שהם... אז הם התחילו לפתח, לרוץ אחרי, לנשוף להם באורפם, אנחנו שייכים לה. אז נורא הרגיז את החיילים הרגילים. מה אתם קוראים? אנחנו לא, שייטת 13. בני משקים הם לא פריירים, זה נכון, זו יחידה שהייתה טובה, אבל אנחנו לא שייטת 13. אתם גם תתחילו בריצה לתפוס פצועים ולהתחיל לרוץ כמו משוגעים. אנחנו לא שייטת 13 נקודה. אם יש לכם בעיה עם זה, וכואב לכם שאתם לא שייטת, אז תלכו, לא יודע מה תעשו, תלכו. אל תטרטרו אותנו. אל תקבעו לנו את הקצב על פי ההשוואות שלכם. אל תשווי עם אישה שיש לה בעל. זה לא המסלול שלך. נקודה. זאת אומרת, זה גם אחד מגורמי הכאב. אחד מגורמי הכאב הוא חוסר ההבנה שבעצם מסלול החיים שלי הוא שונה. ומכיוון שהוא כזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא הועיד לי מסלול שכזה, שאין לי בעל, עכשיו אני פתוח להמשיך. כן? אני לא מתרפק על זה שאין לי בעל, אלא אני משתחרר וממשיך הלאה, כי זה המסלול שלי. לא להנציח את הכאב באמצעות תחושה של אוי חבל שהוא מת. הוא נפטר. הוא מת. אומרים בעלי המוסר, חסידות, ראיתי זה, שאדם שאומר חבל ש, יש בזה ביטוי של כפירה. כי הוא לא מקבל את האופן שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. מה זה חבל ש? זה מה שקרה. זה המצב הנתון. מפה אתה מתקדם. אל תתרפק על מה שיכול היה להיות, כי אתה מנציח את הכאב. אתה מנציח את הכאב. אתה לא מקבל אותו. כן? כואב לך כי אתה לא מקבל. כאשר אני נמצאת בחברת נשים שבעליהם בין החיים, או נשים עקרות שרואות את הנשים הצעירות שהן יולדות כל שנה ילד, עוד ילד ועוד ילד, היא מחזיקה אותו ככה, והילד מתוק, וזה, וכל כך מאושרת, המשפחה שלך הולכת, שלה הולכת וגדלה. ואני עדיין, בלי ילד כבר שנה רביעית. כל פעם שאני רואה אישה מעוברת, כמעט עושה לעין הרע. שתפיל את עוברה, אני לא יכולה לעשות את הקינה הזו.
אפילו שנה מעוברת.
זאת אומרת, באסוציאציה, כאילו, כן, כן. אפילו דברים שנדמים, כמו אפילו שנה מעוברת. אפילו שנה מעוברת גורמת לה לקינה. צריכה להבין למה אתה קרה. יש פה תפקיד גדול מאוד. זה לא מקרה קרה בלתי טהור. זה לא כיפוח. הקדוש ברוך הוא לא מקפח. הוא רוצה לקדם אותך דרך ההכרות. הוא מתהווה לתפילתם של... לתפילתך אולי, אני יודע. זה רעיון. מדוע אינני יכולה להיות כמו שכנתי? שבעלה נפטר לפני שנים, 3 שנים. או, תסתכלי על זו שבעלה נפטר לפני 3 שנים. והיא מתאפרת והולכת לעבודה עם חיוך על הפנים. יש חיים אחרי פטירת הבעל. החיים נמשכים. ואולי אפילו ביתר שאת. אם בעלי נפטר, עכשיו אני צריכה אפילו לחיות כפליים. לפני כן יכולתי לסמוך על זה שהוא נמצא. עכשיו אני מחויבת עוד יותר. כן? היא מתאפרת והולכת לעבודה עם חיוך על הפנים. היא מצאה את הפתח להתקדמות. מצאה את הפתח להמשך החיים. ואילו אני רואה את בעלי בכל פרח ובכל ענן. טוב, מה זה לא כך רע לראות את בעלה בכל פרח ובכל ענן? אם באמת היא נפגשת איתו בחזון, אין שום בעיה, אין שום בעיה. אפשר להיפגש אותו בחזון, לקבל השראה משם, ללכת בדרכיו, מה יש? בסדר גמור. כן? הבעיה היא שהיא רואה אותו בכל פרח ובכל ענן, מה הכוונה? והיא מצפה שבעצם בכל רגע נתון, מה יהיה? בדיוק. שדמותו תקרום אור וגידים מתוך הפרח והענן. זה חוסר השלמה עם העלמותו. היא מנסה כל הזמן להחיות אותו. להחיות אותו במובן הלא ריאלי. שיבוא לפה, תבוא לפה בגופך. אין לי די בזיכרון הבריא ממך. אני רוצה אותך בגופך, כאן ועכשיו. כאן ועכשיו. בכל פרח וכל ענן. בדמיונותיה, כל הפרח וכל ענן יכול בכל רגע נתון. הייתה רוצה שהוא יוליד את בעלה מתוכו. הוא נמצא איתי כאשר אני מדליקה נרות. אבל שוב, נוכחות מציקה, שימו לב. נמצא איתי נוכחות מציקה. הדגש בנוכחות שלו, איזה דגש הוא? מציקה. מציקה, אמרתי. אבל מה המציקה הזו? למה אתה לא כאן? זה נקרא מציקה. היא לא יודעת להשתמש במימד המופשט של בעלה. היא לא יודעת להתחזק מהזיכרון. זו אמנות להתחזק מהזיכרון. זו אמנות. חז"ל אומרים שגזרה על המת שמשתכח מן הלב אחרי 12 חודש. שואלת הגמרא, הרי לא משתכח. אנחנו יודעים שלא משתכח. אז אומרים, החי שבמת משתכח. המת שבמת, הגוף. אבל החי שבמת לא משתכח. למה החי שבמת לא משתכח? כי החי שבמת הוא השראה. הוא הדמות. הוא הסמליות. הוא התוכן. זה לא משתכח. אדרבה, זה לנגד עינינו. הטוב שלו, ואנחנו רואים את זה ומתחזקים, החי שבאמת לא משתכח. אבל ברגע שאת מרותקת יותר מדי למת שבאמת, ואת לא מניחה ל-12 חודשי אבלות, להתנתק מהמת שבאמת, את רוצה אותו כאן בגופו, במקום להתבשם מאישיותו, שהיא נצחית. פה מתחילה הבעיה. זה הבעיה. שחררי אותו. שחררי את גופו. כן. אני רואה את בעלי, הוא נמצא איתי כאשר אני מדליקה נרות, שבת, והוא יושב יחד איתנו לשולחן בכל ארוחה. כן? כמו שאמרנו, חייבים להגיד כאן, שזה במובן השלילי, כי סך הכל אין בעיה בזה שהוא יושב איתנו לכל ארוחה. כל עוד, כמו שאמרנו, הנוכחות שלו היא לא מציקה, אלא מרוממת והשראתית. זה בסדר גמור. כן? אגב, הנוכחות שלו, במצב המתוקן, לא תפריע לה לשאת איש אחר. ככל שהנוכחות מציקה יותר, היא לא תוכל להתחתן עם מישהו אחר. סיפרתי לכם את זה כמדומני. הייתה אישה אחת כזו, אלמנת טרור, אנחנו היינו, אשתי היא ידידה שלה, ידידה טובה, הייתה, והיא לא רוצה להתחתן אחרי שבעלה נרצח. וכשהתחילה בכל אופן לעסוק בשידוחים, במצוות הרבנים, הרבנים אמרו לה וכן הלאה וכן הלאה, ואז היא באה אליי ושאלה אותי אם יש לי מישהו להציע לה, מכון מאיר. ואמרתי לה, וואי, חלפו המון שנים מאז שבעלך נפטר, לא יצאת בכלל? לא. שאלתי אותה למה? היא אומרת לי, כי הוא לא נפטר. הוא לא נפטר. הוא איתי כל הזמן. מה זאת אומרת איתך כל הזמן? כן, הוא איתי כל הזמן. אני מדברת איתו, הוא נמצא כאן. יש לי שאלה, אני שואלת אותו, הוא משיב לי. כך אמרה לי. זר לא יבין זאת. לא מצפה מכם להבין, גם לא מעצמי. מדברת איתו. אני לא זקוקה להתחתן. אז למה את פנית אליי? כי הרבנים אמרו לי שאני צריכה להתחתן. ואני, יש לי אמונת חכמים. ואני עושה את מצוות הרבנים. יחי אמרה. עשו לה תיקון אלמנה. תיקון אלמנה זה איזשהו טקס סודי, איזו פעולה סודית, כן? על פי הנסתר, שבאמצעותה מנתקים את האלמנה מבעלה. את הניתוק המעיק, אני מתכוון. וזה מאפשר לה להשאיר את בעלה באיזו תודעה השראתית, אבל היא מסוגלת להכניס לחייה מישהו אחר. כי הבעל כבר לא נוכח בגופו, כאילו, כן? לא נוכח במימד הפיזי, אלא רק במימד השראתי, אז אפשר, כן? למה לא אפשר? כן? היא עשתה תיקון אלמנה והתחילה להכיר. האישה הזו התחתנה. האישה הזו התחתנה. אני הייתי בחתונה שלה. היינו בין המשפחות היחידות שהיו 15 משפחות, 15, כמה היו? 15 איש בחתונה. זוגות. הייתי בחתונה שלה, כן. והייתה חתונה מאוד מוזרה. מאוד מוזרה. התחתנה עם מישהו שאשתו נפטרה מהמחלה הארורה. והוא דווקא השתחרר מאוד יפה מאשתו. והוא ממש נקרח אחריה, אחרי האישה הזו, כמו נער בן 16. מאוד התאהב בה, מאוד, ברוך השם, בסדר גמור. בחור נורמלי, נורמלי. אשתו נמצאת איפשהו בזיכרון, אבל זה לא מפריע להכניס מישהו אחר. בסדר גמור. והייתי בחתונה וראיתי את, את הצורת חיזור הזו, כן, איך הוא הביט בה, ואיך הוא, כן, ממש ככה. והיא לא הסתכלה עליו. במשך כל החופה, לא הסתכלה עליו. פשוט הייתה עם המבט ככה, הוא היה פה, זה הוא, היא הייתה ככה. ושאין ככה. מדהים. ואז הגיע הזמן של לשים את הטבעת. צריכה להסתכל עליו, לא? בבקשה לשים על אצבע יד ימין, אז היא עושה ככה. והוא שם את הטבעת ומסתכל עליה ככה. והיא לא מסתכלת. זה דבר מדהים. אז נזכרתי מה שאמרה לי. מה לעשות? עם בעלה? לא, מה לעשות? תיקון אלמנה, תיקון אלמנה. אבל עם בעלה, היא מרגישה בוגדנית. אבל הרבנים אמרו. אתם מבינים את הבלגן שיש פה. הרבנים אמרו, חזקו עליה דברי הרבנים. אבל מצד שני, בתוך תוכה היא מרגישה שכרגע בעלה מסתכל ואומר לה, יש את איש? דבר מדהים. מוזר, לא? אבל יש מצווה. יש אמונת חכמים. לא פשוט, לא. כן, זה עבודה גדולה. אני לא יודע, ברוך השם, לא יודע בדיוק. זוגיות, ברוך השם, לא שמעתי שקרה משהו לא עוזב. נשואים, נשואים, ברוך השם, נשואים. כן. הרבה שנים כבר.
זה משהו נפשי, או שזה משהו ש...
יש זה משהו נפשי.
או שזה מימד כבר מיסטי כזה...
לא מיסטי, זה משהו נפשי. זה קשר, לא, מה זה נפשי? זה מתחיל בקשר נפשי עמוק מאוד, אבל זה בעצם, זה פועל יוצא של אחדות מאוד חזקה. אחדות נפשות, אחדות נשמות, זה בדרך כלל בזוגות שהעבודה הזוגית שלהם הייתה טובה מאוד מאוד מאוד. לא כל הזוגות הם כאלה. לא כל הזוגות הם כאלה. צערי נורא, ויש זוגות שאחד מבני הזוג נפטר, הוא נפטר מתוך מריבה, מתוך מערכת יחסים מאוד קשה. אז יש רגשי אשם לפעמים, וכן הלאה, איך התנהגתי כלפיו, איך התנהגתי כלפיו, אם הייתי חולה, הייתי מחפרת על זה, האומלל, נפטר, אבל אין לה משיכה נפשית. זה מדובר במוחות יחסית. לכן גם, על פי רוב, קשה יותר לשאת אלמנה. במיוחד אלמנות שחיו חיי זוגיות טובים. קשה יותר לשאת אלמנה כי היא אוהבת את בעלה. הנה, זאת אלמנתו של, היא פרסמה את זה בעיתון, אני יכול להגיד, איך קוראים לו? מורנו. מורנו. השם יקום דמו. היא התחתנה הרי. היא כתבה את זה בעיתון, ברעיין. זה לא פה, הולך רחיל. מה היא כתבה? אמרתי לבעלי החדש. כשהתקרבנו למועד הנישואין, שהוא הציע לנישואין, אמרתי לה, אבל אני רוצה שאתה תדע. אני אוהבת את בעלי. הוא אמר לי, לא מפריע לי. אז היא אמרה, אני מעריצה אותו, שהוא יכול לקבל אישה שאוהבת שניים.
לא יאמן. לפחות היא אוהבת את השני.
כן. אני מעריצה אותו. הוא מקבל אותי, למרות שאמרתי לו שאני אוהבת שניים. אני אוהבת את המנוח ואני אוהבת אותו. מדהים. טוב, זה... כן, כן. המחויבות החדשה? המחויבות החדשה. כן, לכן צריך לעשות הכנות. יש נשים שלא מתחתנות פעם שנייה. זה נקרא, זה... זה עבודה מקצועית. זה עבודה מקצועית. זה צריך לדעת איך עושים זה. תהליכים של אבל זה דבר לא פשוט. יש לי חבר שהתגרש, זה לא אבל, זה גירושין. אבל זה גירושין מאישה שהיא אשת נעוריו. זה קשר מאוד עמוק. למרות שקרה מה שקרה שמה, האישה הפסיקה לשמור תורה מצוות. אין? הפסיקה לשמור תורה מצוות פתאום. השתגעה. עזבה את הבית, בלגן. ונאלצו להיפרד, אבל בכאב נורא והיום. והוא התחתן, אני שידחתי אותו, הקדוש ברוך הוא שידח, אבל דרכי, אחרי שנה. נורא כעסו עליו. מה זה? אתה נשוי לאישה ויש את נעורים 20 שנה. אתה מתחתן אחרי שנה? אנשים סביבו, בני משפחה, גם חלק מבני המשפחה. לא מצית עדיין את האבל, אלא גירושין. ובאמת התגלו כמה בעיות עם האישה החדשה, בהתחלה הם צלצל אליי בשעות לא שעות, 11 בלילה. הוא אומר לי, אני רוצה, אני לא יכול, אני לא יכול. אני כל הזמן משווה לגרושתי. כל הזמן. במטבח אני משווה. פה אני משווה. שם אני משווה. אני לא משתחרר. אז סיפר לי שבאמת היו בני המשפחה, בני המשפחה שלו, שמאוד כעסו עליו שהוא מתחתן כך מהר. הוא לא עשה שום תהליך של עיבוד, גירושין וכן הלאה, וככה פתאום טראפ. והוא באמת שלם על זה מחיר. במשך כשנתיים, כמדומני, היינו מדברים מדי פעם, ושוב ושוב היה מעלה את העניין הזה. כל הזמן חושב על גרושתו. כל הזמן חושב על גרושתו. בעיה. אז תהליך. היום ברוך השם. ילדה ושתי ילדים, שלושה ילדים. כן, אז כבר... הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לשלושה ילדים. בסדר. תופעות מעניינות הדברים האלה. תופעות מעניינות מאוד. מה? שאלה? לא. טוב, אז בואו נראה, אולי נגיע עד לנקודה. אני שומעת את קולו בדמיוני במשך כל היום כולו. ליגון יש לוח זמנים שלו. יש מקום ליגון, בזמן המתאים, כמו שאמרנו, עת לבכות. כן? ליגון יש לוח זמנים משלו, כשהוא מופיע בזמנים המתאימים לו, הוא גורם מאוד חיובי. הסברתי, זה אמנם פרדוקס, אבל רק על ידי כך שניתן לעצמנו לחוש את היגון בכל עצמתו, נצליח לשאת אותו. כן? אל תגני את עצמך על כך שאת שרויה בתוך הכאב. דיברנו על זה בעריכות, המקום הטבעי של הכאב, לא ללחום נגדו, להניח לו, להתפשט כפי שיעורו הטבעי. התפללי לשם שיעזור לך לשאת אותו. לשאת את המידה הטבעית שלו. כן? את המידה הדמיונית, כמובן שאף אחד לא יכול לשאת, אבל לפחות את המידה הטבעית של הכאב, צריך להתפלל לשם ברך שיעזור לנו לשאת אותו, שתהליך הריפוי לא יכחיד אותנו. כן? כמו שנגיד, ריבונו שלם, תעזור לי לשאת את החום. עד שבאמת... מערכת החיסונית שלי תנצח את הפולש, את הווירוס הפולש. תעזור לי לשאת את החום. אני יודע שהחום הזה זה חלק מתהליך הריפוי. אני יודע שהמוגלה הזו, אני יודע שהתופעות האלו זה חלק מתהליך הריפוי. תעזור לי לשאת אותם, לא להתנגד להם. לא להסיר אותם באופן מלאכותי. לא לקוץ את הבהרת, כן? ולא לגלח את שיער הנגע, כמו שאמרנו. לא לגלח את הסימפטומים. לשאת את הסימפטומים. כי הם נחוצים מאוד להחלמה. אם אתה מקלף את הגלד של הפצע לפני שהוא התייבש, אתה עושה צלקת. אל תמהר לקלף את הגלד. תן לו. זה קצת, דוקר לך. כי האור מתייבש, אז זה קצת דוקר, כן? אל תקלף בתרמת. תישאר לך צלקת. תן לאור להגליד. תן לו ליפול מאליו. תן לו מקום, הוא ייפול מאליו. אל תגני את עצמך. תתפלי לשם שיעזור לך לשאת אותו. כך לפחות תחזקי את הקשר שלה אליו יתברך. הנה, אנחנו רואים דבר מעניין, שהכאב בעצם הוא, כן, מה שנקרא להפוך את המצוקה ללחצן מצוקה. להפוך את הכאב לסיבה להתפלל. פשוט סיבה להתפלל. איפה שמעתי, איפה שמעתי, איפה שמעתי, איפה שמעתי. איפה שמעתי, כשקראתי, כן, קראתי על הרב מנחם פרומן. פרומן, זכר צדיק לברכה. בספר שיצא של ביתו, מישהו ראה את זה? 8 דקות של אור? איך היא מתארת שם את ההתמודדות של האבא שלה עם הסרטן? יו! קשה, קשה, אין לנו זמן. לא... אבל מה שרוצה להגיד בעיקר, הוא היה מתפלל שעות על הכאב. שהוא היה נתקף בכאב. בקיצור, צריך לראות זה בפני. זה חילול הקודש, ככה להגיד זה בקיצור. אבל מכיוון שאנחנו בתוך הסוגיה, אז אני רק לוקח משם, מראה מקום כזה, כן? לוקח משם, ואומר, היא מספרת שם שבשעה שאתה תוקף אותו כאב, זה כאבים נוראים. הוא היה פשוט מתפלל שעות על הכאב. ריבונו של עולם, תן לי כוח לעשות את הכאב. תן לי כוח לעשות עבודה עם הכאב. תן לי לדבוק, מה? כל הדברים שאמרנו פה. הוא היה מתפלל לפעמים שעה ויותר בכל התקף של כאב. כולו תפילה. כאילו סורקים אותו מסרקות של ברזל, לא מגזים. התיאורים שהם תיאורים שם על הכאב שלו, הם פשוט לא נתפסים במוח אנושי. השם אמרתי, סורקים אותו מסרקות של ברזל. לא פחות מזה. ובתוך עומק הכאב, הוא מתפלל. כן? מתפלל. פלא פלאים. כדאי לראות זה שמי שבאמת נופל לספר הזה בידו, ספר לא פשוט לקריאה גם, מאוד מאוד לא פשוט לקריאה, אני יעסתי ונכנסתי פנימה. קיוויתי לצאת בשלום מן הקודש, ספר לא פשוט. לא פשוט, יש שם... זה משפחת פרומן, אתם יודעים, זה אנשים מאוד יצירתיים, וכנים וישרים מאוד, והספר הזה הוא ספר לא רגיל, זה לא ביוגרפיה רגילה. צורת הכתיבה שם היא צורה כתיבה מאוד מיוחדת. אבל לא נמנעת מלתאר את כל הדברים האלו, ונותנת לנו תיאור נאמן ומופלא של צדיק, כן? אדם מיוחד במינו. איך הוא מתמודד עם כאב? זה יכול מאוד לעזור להבין את מה שלמדנו כאן. אבל אנחנו צריכים פה לעצור. אז בואו נמשיך. כן. כן. מחר אין שיעורים כידוע. ימי חמישי אין שיעורים.